אתם גם לעזור.
מה לא חתימים?
יעקב, רק את זה נשמע. אז קודם אני אדבר. אדבר קצת. וגם דברי תורה. כמה שטחים. ואתם אחרי זה תוכלו לשאול שאלות. מה אתם רוצים לדעת? כי לפעמים, אני לא יודע מה אתם יודעים, אתם לא יודעים. ואז, בתור שאלות ותשובות, תשובות לשאלות, זה ייתן יותר את הדברים שבאמת הציבור אולי אתם רוצים לשמוע, לדעת. ואני מקווה שאני אוכל לענות. אני יכול להיות שהשאלות תהיינה קשות. לא, בהחלט. אני לא יכול להתחייב ב-100% לענות על הכל. אם כן, בוא. כן, אנחנו נפתח קודם במספר דברי תורה. חלקם קצת יותר ארוכים, חלקם יותר קצרים, בדברים שראשית כל קשורים לחנוכה, ואחר מכן מתוך זה נעבור לדברים נוספים. אנחנו יודעים שמלכות החשמונאים היא בעצם מושג שלא ברור מבחינה הלכתית. האם היא הייתה מלכות חוקית, בשונה לגיטימית, או שהיא הייתה מלכות שאינה חוקית. הדברים לא ברורים במקורות שלנו. ומדוע? משום שמה שכתוב לנו בתורה, שום תשים עליך מלך, מקרב אחיך תשים עליך מלך. ואנחנו אחר כך מוצאים בתנך שהיו בעצם מלכים מיהודה, מלכים משאר שבטי ישראל. היה שאול שהיה בנה של מבני לאה, יהודה היה מבני שאול היה מבני רחל, סליחה, יהודה היה מבני לאה. ואחר כך אנחנו מוצאים מלכות יהודה ומלכות ישראל במשך הדורות. אם כן, אנחנו רואים שבעצם היו לנו מלכים משני הכיוונים. אז האם יש הבדל בין המלכות הזו למלכות הזו? האם יש איזה קריטריונים מלכתיים, או שבעצם איך שבלשוני לומר, איך שזה יוצא, איך שזה קורה? אולי נאמר עוד דבר, ואנחנו גם יודעים שמלכות שאול, הרי שמואל מינה אותו, מלכות ירבעם מי נתן לו בעצם את הסמכות? מה? העם. וגם מה? אחיה השילוני. יפה מאוד, גם נבואה. אם כן, אנחנו רואים שבעצם יש איזה פה ושם התערבות אלוקית בבחירת אפילו מלכי ישראל. אם כן, השאלה, מה העמדה ההלכתית ביחס לדברים הללו? בנושא זה, אם כן, במקורות עצמם אין ראיות מוחלטות, אבל הדברים כתובים על כל פנים על ספר בצורה מאוד מאוד משמעותית וחריפה בדברי הרמב"ן, בדברי הרמב"ן הידועים בפרשת ויחי. הרמב"ן על הפסוק שנאמר שיעקב מברך את שבט יהודה, אומר לא יסור שבט יהודה ומחוקק מבין אחד בין רגליו עד כי יבוא שילה ולא יקץ עמים. הרמב"ן דבר אומר שכנראה יעקב ימחשב את יהודה לאחד והוריש ליהודה ממשלה לישראל, וזה מה שכתוב אחר כך, ויבחר שם אלוקי ישראל בי מכל הבית אבי להיות למלך על ישראל עולם, כי יהודה בחר לנגיד ובבית יהודה בית אבי ובבני אבי בי רצה להמליך על כל ישראל. כלומר, יש כאן הגדרה ראשית כל של שבט יהודה, אחר כך בית אביו היינו ישי, ובתוך ישי דוד ושלמה. ואמר לו אסור לרמוז כי הוא לא חשבת אחר על ישראל. אבל מעט שאחל להיות יהודה שבט מלכות, ואסור ממנו לשבט אחר. וכן הרמב"ן סבור שאף על פי כן המלוכה ניתנה בלעדית לשבט יהודה, ומתוך שבט יהודה לדוד, לדוד ולזרעו. ולכן מסיק הרמב"ן דברים חריפים ביותר על מלכות החשמונאים. אומר הרמב"ן, וכאשר אומר העריכו על ישראל להמליך עליהם משאר שבטים מלך אחר מלך, לא חוזרים אחוז יהודה, עברו על צוואת הזקן נענשו בהם. כלומר, גם בבית ראשון, וכאן זה תשובה של הרמב"ן לבית ראשון, בית ראשון בתחילתו באמת אחיה השילוני נתן סמכות למלכות ירובעם. אומר את איזה הוראת נביא, ואז אם יש הוראת נביא, נביא יכול להגיד בהוראת שעה שהם יכולים להמליך עליהם מלך משבט אחר. אבל הוא אומר, זה הוראת שעה לירובעם, אולי לבנו, אבל באותו רגע זה הופך להיות משהו ממשיך לתמיד, הרי זה כבר לא הוראת שעה. פורשו לבר רואים את זה כהוראת קבע. אם זה הוראת קבע, אי אפשר כבר להסיר את המלכות בבית דוד, ואז באמת הם עברו, ברשונו של הרמב"ן כאן, על צוואת הזקן. זאת אומרת, הם עברו על ציוויו של יעקב אבינו, צוואת הזקן, היינו דבריו של יעקב לבניו. מוסיף הרמב"ן ואומר, וזה היה עונש החשמונאים שמלכו בבית שני, כי היו חסידי עליון, ועם עליהם נשתקעו התורה והמצוות מישראל. נענשו עונש גדול, כי ארבע בני חשמונאי הזקן, החסידים המורחים, זה אחר זה, עם כל גבורתם והצלחתם, נפלו ביד אויביהם לחרב, ועד מה שהגיע במגמרא מסכת בבא בתרא, כל דאמר מבית חשמונאי קאתי, עבדו. אומר הרמב"ן, למה? משום שהם נחרטו באבון הזה, והכרתו, אם הם לוקחים את המלכות מבית יהודה כאשר היא לא שייכת להם, היינו עבדים, אנשים שבעצם נשלטים, לקחו את המלכות מהשולטים, ממילא העונש שלהם הוא שלהם לא יש שום המשכיות, והם יהפכו להיות עבדים. ומי שאומר שאני בא לבית חשמונאי, עבדו ואין לו שום זכות קיום. מה? יפה, למה ניתנה מלכות לשאול בהתחלה? אז זה הרמב"ן כאן הדגיש בדבריו הדגשה מאוד מאוד מעניינת. אמר, לא יסור שבט מיהודה ומחוקק מבין רגליו. כלומר, אחרי שמשבט יהודה נבחרו אנשים, אז הוא לא יסור, אבל לפני שנבחרו מישהו משבט יהודה, אז בהחלט המלכות יכולה להיות בכל שבט, אבל זה כבר כתוב שהמלכות היא זמנית. מלכות שאול הייתה מלכות זמנית. יש גם חז"ל, אני חושב שהרב בנדור מדבר על זה כמה פעמים, ארוכה ארוכה במתנותיה, מלכות בניה של לאה, בניה של רחל. על כל פנים, זו הייתה מלכות זמנית לפני שניתנה מלכות לשבט יהודה. על כל פנים, בואו נאמר דבר, מה שאנחנו רואים דבר ברור, שיטת הרמב"ן שמלכות החשמונאים היא לא הייתה לגיטימית מבחינה הלכתית, והם עברו באיסור, ובגלל זה בסופו של דבר החשמונאים, למרות צדקותם האישית ומטרתם הטובה, מעשיהם בצד הזה שהם מלכו היו שליליים. ואני כאן אוסיף עוד נקודה שדעתי צריך לשים לב לזה. כלומר, האיסור הוא לא רק על העם, אלא האיסור על אותו בן אדם שנוטל את הסמכות והופך להיות מלך על ישראל. כלומר, זה איסור גם על המלכים, לא על מי שממליך אלא על מי שמולך. כי אם אתה נוטל סמכויות מלכותיות על, כאשר הסמכויות המלכותיות האלה לא נתונות לך, זה כבר לא לגיטימי, זה כבר בלתי חוקי, וכתוצאה מכך הם עברו באיסור, ולכן הם בעצמם נענשו, ולא רק העם שקיבל אותם, אלא החשמונאים עברו באיסור. זוהי שיטתו של הרמב"ן. הרמב"ן הזה כמובן מעורר לנו שאלות גדולות, והשאלה היא האם עם הרמב"ן הזה מזדהים גם המפרשים האחרים. אם כן, כאן אנחנו בדיוק עוברים לדברים שהם בעצם כמעט עניין הדיומה, וזה נס חנוכה. אבל אולי רמב"ם זמנים אפשר לקבל זמנים ב', זאת אומרת זמנים בלכות מגילה וחנוכה. הרמב"ם בפתיחה של הלכות חנוכה, הרמב"ם מנסח דברים ברורים ואומר כך: בבית שני כשמלכי יוון גזרו גזירות על ישראל וביטלו דתם, צר להם ישראל מאוד, אני מדלג, ולחתום לחץ גדול עד שרחם עליהם אלוקי אבותינו ראשיים ידם והצילם, וגברו בני חשמונאי הכהנים הגדולים והרגום, והושיעו ישראל ידם והעמידו מלך מן הכהנים, וחזרה מלכות לישראל יותר על 200 שנים עד החורבן השני. כלומר הרמב"ם מדגיש שעיצומו של נס חנוכה היה בהחזרת המלכות לישראל, לא רק בחנוכת המקדש והחזרת העבודה למקומה, החזרת עטרה ליושנה, אלא בהחזרת עטרה ליושנה של קדושה בבית המקדש ושל מלכות ישראלית בעצמאות של המלכות. והרמב"ם מנסח את זה: חזרה המלכות לישראל יותר על 200 שנים עד החורבן השני. כלומר כל המלכים שמלכו עד החורבן גם הם חלק מהאידאה של חנוכה, של חזרת מלכות לישראל, עצמאות. הרמב״ם לכאורה לא אומר שהם עברו כאן באיסור, ובפשטות משהו שנותן לזה לגיטימציה, הוא רואה את זה כמשהו חוקי. ובניגוד לדברי הרמב״ם, השאלה אם הרמב״ם חולק או לא. אחד מגדולי ישראל, אנחנו כולנו מכירים את חריפותו, רבי יונתן אייבשיץ, מדבר על הנושא הזה בספרו יערות דבש, וספר באמת יש לו, לרבי יונתן אייבשיץ יש ספרים למדניים מאוד מאוד גדולים, כולנו מכירים אותם, אורים ותומים, הייתי ופלייטי ועוד, אבל יש לו גם ספר של דרושים, שגם הם דרושים למדניים, גם בצד הלמדני וגם בצד המחשבתי, והוא מציע הצעה מאוד מאוד מעניינת ומפתיעה. מה הכיוון שהולך רבי יונתן אייבשיץ? רבי יונתן אייבשיץ בא ואומר, בעצם החשמונאים לא עברו על לא אסור שבט מיהודה בגלל סיבה מעניינת מאוד. כתוב שלא אסור שבט מיהודה, שלא ינתן לשבט אחר. אבל בעצם שבט הכהנים, מי בעצם היו האבות של הכהנים? אהרון הכהן. ומי עוד? מי הייתה אשתו של אהרון הכהן? אלישבע בת אמינדב, אחות נחשון. אחות נחשון, מי זה היה נחשון? נחשון בן אמינדב למטה יהודה. זאת אומרת, האמא הייתה משבט יהודה. רוצה לומר רבי יונתן אייבשיץ שלא יסור שבט מיהודה לשבט אחר. לשבט אחר פרושו דבר מי שאין לו כל יחס לשבט יהודה. אבל הכהנים, שאף על תכן ראשי המשפחה, אבות המשפחה, האמא הייתה משבט יהודה, זה כבר מחריב אותם תרת המושג של שבט יהודה, והם כן יכולים להתמנות לכהנים. ואז יוצא ששבטים אחרים שאין להם כל יחס ליהודה באמת אסורים בגלל לא אסור שבט מיהודה. אבל דווקא הכהנים שהרמב״ם אומר שהם עברו בחטא שנטלו את הכהונה בגלל אסור שבט יהודה, לא עברו בדבר הזה, שהרי הם בעצם משבט יהודה. ורעיונו המופלא של רבי יונתן אייבשיץ, ואז כמובן הוא נותן למלכות החשמונאים לגיטימציה בגלל שהם שייכים לשבט יהודה, אבל זה לא לשבטים אחרים. ואז בהחלט יכולים דברי הרמב״ם להתפרש כתפיסה של הרמב״ן בעיקרון, שבאמת יש איסור של הסרת שבט מיהודה לשבטים אחרים, אבל זה הסרת שבט מיהודה, מי שיש לו התייחסות לשבט יהודה אין איסור. מלא זה מה שאומר הרמב״ם: חזרה מלכות לישראל יתר על 200 שנה עד החורבן השני. זה אומר הרמב״ן נתן אייבשיץ. אני כאן העורר, ובעצם זה אולי אתם יכולים לשאול, אני חושב שתהיו צודקים, מי זה בעצם האחד מאלו? מה נאמר מבית חשמלאי קאטי? מי זה היה המלך הזה שעבדהו? למה הוא עבד? בגלל שמי היה בעצם ראשי בית חשמונאי? אז מי היה המלך? הורדוס. ומה הבעיה שלו? כפי שרואים בגמרא, הוא בן של עבד. הוא בן של עבד. אם כן יוצא שהורדוס עצמו באמת לא היה לו שום התייחסות לשבט יהודה. אם אין לו שום התייחסות לשבט יהודה, אז הורדוס עצמו באמת צריך לחלוק. וזה לא מסביר למה בית חשמונאי כולו קלה, אבל הורדוס עצמו בצוואר באיסור, כי הורדוס לא היה התייחסות לשבט יהודה. כך יוצא מתוך דברי רבי נתן אייבשיץ, ואז יוצא שהורדוס באמת עבר באיסור של אסור שבט מיהודה, כי הוא איננו מזרע הכהונה.
מזרע שבגלל שהיה הקניין של חשמונאים שהיו להם יחד.
מה זה? זה טוב, בוא נאמר, זה כבר נראה לי בדין, בוא נאמר, האם בדיני ממונות זה נותן להם, אם עבד כנעני הוא כשרו וחמורו, אם הוא כשרו וחמורו, ויותר מזה, זה גם הרי דיון הראשונים, אם או כשרו וחמורו, או שהשתחררו בגלל שאולי תיישו ממנו, ואז הוא כבר הפך להיות יהודי, ואז הוא גר שנתגייר. הוא גר שנתגייר, אז ממילא, כקטן שנולד, והוא לא מתייחס שוב פעם לשום שבט, ולכן הבעיה היא כן בעיה. על כל פנים, זו גישתו של רבי נתן אייבשיץ, אבל גם אם נסכים, זה לא פשוט שוב פעם, בגלל שגם לשון הרמב"ן, זה אסור שבט מיהודה משתמעת, שזה לא רק איסור של הסרת השבט מיהודה, אלא בסופו של דבר הסרת מלכות בית דוד. כלומר, הקדוש ברוך הוא אחרי שקבע, וכתוב גם ברמה במקום אחר, כתר כהונה ניתן לדוד, וממילא זרע דוד הוא כתר מלכות ניתן לדוד, וזרע דוד הוא צריך תמיד להיות המלכות, ולכן לא מסתבר רק שבט מיהודה, ברמב"ן גם משתמע שאפילו ממשפחת בית דוד גם זה כבר נקרא הסרת השבט, ולכן עצם דברי רבי נתן אייבשיץ הם גם לא פשוטים. הנקודה היא שלהגיד את זה בשיטת הרמב״ם זה הרבה יותר קשה. למה זה הרבה יותר קשה? כי אם כן הרמב״ם היה צריך לבוא ולהגיד לנו שיש איסור של מינוי מלאכים אחרים, ויש לאו, אולי לאו דאורייתא, או על כל פנים מניעה ממינוי מלאכים אחרים מכל השבטים. הרמב״ם, מי שמסתכל בהלכות מלאכים רואה שהרמב״ם מזכיר כל מיני פרטים בדיני מלאכים, אולי אפילו דינים, לא לומר דווקא מצוות איסורים, אבל דינים, והוא לא מזכיר שיש על המנות מישהו אחר שאיננו משבט יהודה בכלל. משתמע שעניין זה של מינוי מלאכים שלא משבט יהודה זה לא נכלל לדעתו של הרמב״ם בכלל איסור. אבל ייתכן כאן נקודה נוספת, וגם השאלה אם זה באמת פרשנות אחרת שלא אסור שבט מיהודה, או שוב הפעם כפי שהצעתי מקודם שזה רק נתינה של אפשרות למלכות החשמונאים לתת הלגיטימציה למרות שאולי זה לא רצוי. ואני אסביר מה אני מתכוון. מלכות החשמונאים, גם אם היא הייתה מבחינת הסמכויות מלכות, עדיין לא נתברר שום דבר האם מינו אותם למלך באופן אישי או לא מינו אותם למלך באופן אישי. או בצורה הרבה יותר ברורה, ברור שאת מלכי החשמונאים לא משכו בשמן כפי שנמשכו מלכי בית דוד. והמשיכה בשמן היא פירושו דבר זה משיכה לאישיות, לגברה, ולא רק לתפקוד של מלכות, לסמכויות של מלך. וממילא ניתן לומר שכל האיסור של האסור שבט מיהודה ומחוקק מבין רגליו, פירושו דבר לאסור שבט מיהודה וינתן כמלכות שממנים את המלך כמלך ומושכים אותו. אבל סמכויות של מלכות, של שלטון, יכול להיות שבהחלט ניתן. נפקמינה, אני אומר לכם, נפקמינה פשוטה מאוד. האם המלך, האם החשמונאים, לא מצאנו, אם כי זה כמובן אין לנו ראיות ברורות, אבל האם החשמונאים היו צריכים לכתוב כל אחד ספר תורה של מלך לעצמו? או הרמב״ם כותב שמשה רבינו היה נחשב כמלך, וגם יהושע נחשב כמלך הרג את החן מדין מלכות. אז האם יהושע היה צריך לכתוב ספר תורה נוסף? כמו שכל מלך צריך לכתוב ספר תורה לשמה? לא כתוב. מה שבפשטות, שכמו שאמרתי, שיש מלך...
אולי באמת הוא כתב.
מה?
אולי באמת הוא כתב.
יכול להיות, אמרתי. יכול להיות שהוא כתב, דווקא אצל יהושע נראה לי שהוא לא כתב, אני לא יכול להביא את הספר הראיות הזה כרגע. אבל התשובה היא, אני מבין, אחרי אמרתי, תחילה היסטורית אנחנו לא גילינו לא את הספר הראשון שלו, לא את הספר השני. אין לנו ספרים שמזמן יהושע כדי שנוכיח אם הוא כתב או לא כתב. אבל הנקודה שאני רוצה לומר, פשטות משתמע שיהושע, גם אם הרב אומר שהיה לו דין מלכות ויכול היה להרוג את אחן מדין מלך, אבל הפירוש ששוב פעם לא משכו אותו למלך. הוא נמשך בגלל שאחרי מות יהושע הקדוש ברוך הוא אומר לו, ומשה רבנו גם מינה אותו, אבל לא כתוב שהוא משך אותו. לא כתוב שהוא משך אותו בשביל המשך. כלומר, הוא היה מלך מבחינה תפקודית, אבל לא היה מלך מבחינה אישית. וממילא חובת כתיבת ספר תורה על מלך זה אך ורק באותו רגע שהוא מתמנה מבחינה אישית, ולא רק מבחינת התפקוד. ולכן יהושע באמת לא היה צריך לכתוב ספר תורה, הוא הדין על מלכי החשמונאים. מלכי החשמונאים לא נמשכו למלכים, אלא אך ורק תפקדו בסמכויות של מלכים. וזה לא נכלל בכלל איסור, שלא יסור שבט מיהודה ומחוקק מבין רגליו. וכן נסכם את הדברים שאמרנו. רבי יונתן הבשית רוצה לומר שמלכות החשמונאים הייתה לגיטימית בגלל שהם היו מזרע שבט יהודה. אמרנו שהדברים הללו לא פשוטים. דרך שנייה כרגע אמרנו שיכול להיות שזה בגלל שמלכות החשמונאים לא הייתה מלכות של מלך מבחינת המינוי האישי, אלא אך ורק מלכות מבחינת התפקוד. אם זה מבחינת התפקוד, החשמונאים גם הם לא נתמנו כמלכים באופן אישי, אלא רק בתפקוד שלהם כלפי הציבור. הדבר, ואז אפשר להבין שהיה להם לגיטימציה לביטוי הרמב״ם, חזרה מלכות לישראל, אולי ביטוי מלכות, אבל לא חזרו מלכים לישראל, כי מבחינה אישית לא היה להם דין מלך. לפי זה ניתן לומר שמלכי החשמונאים הם לגיטימיים, מלכות החשמונאים היא לגיטימית מבחינת התפקוד, אבל באמת גם כהנים וגם שבטים אחרים לא יכולים להתמנות למלך. למרות כל הדברים הללו, יותר נוטה הדעת, כפי שאמרתי מקודם, שהרמב״ם חולק עקרונית על הרמב״ן, כראי הפרשנות שלא אסור שבט מיהודה הוא חוקק מזה רגליו, שלא תינתן המלכות כשבט אחר, זה לא כתוב פורש בתורה, זה יכול להתפרש גם בצורה אחרת, ולכן אני רואה יותר שהרמב״ם באמת תופס את הדברים כפשוטם בתור תפילה, בתור בקשה, אבל לא בתור ציווי וחיוב, וממילא מי שעושה את זה הוא לא עובר באיסור, לכן הרמב״ם כלל וכלל לא מזכיר בהלכות מלכים שיש בעיה של מינוי מלך, לא מהכהנים ולא משבטים אחרים, ולכן לדעתו של הרמב״ם המלכות לישראל היא מלכות שנחשבת כנורמה, מחייבת ומזכה, ולכן הרמב״ם מזכיר שזה חלק מתהליך נס חנוכה. עד כאן ביחס למחלוקת, ואם כן, מחלוקת רמב״ן ורמב״ן, אם זה הייתה מלכות נורמטיבית או מלכות שבעצם חז"ל שללו אותה. זוהי נקודה, אם כן, לראשונה בדברים שאני רוצה לומר, דבר אחד בענייני עניין הדיומה. זה הדברים מתוך דברים של אבי, אני רק פשוט מעביר אותם הלאה במנה דקשר למיקרו יבל, בתורה שבעל פה כרגע. ומכאן לעוד נקודה ביוחות מלכים. מלך, כפי שאמרנו וכולנו יודעים, מלך צריך לכתוב מלבד ספר התורה שהוא כותב לעצמו, צריך לכתוב לו ספר תורה נוסף, והוא ספר התורה של מלך, שאיתה קובע הרמב״ם מלכות מלכים, יוצא עמו, הולכת עמו. בעצם המלך, בלשוננו לומר, הוא צריך להיות צמוד לספר התורה שהוא כתב, או על כל פעמים צמוד לספר התורה שיכול ללמוד בו בכל עת ובכל שעה. כמובן שזה דבר שעדיין את עצם העניין צריך להבין, אני לא, כאן לא המקום לפרש את כל המהלכים, את הפרטים, אם זה בא להדריך, ספר התורה זה בא להדריך, אז האם תורה שבכתב היא בדיוק הנקודה המדריכה מלך, זה הבעיות של המלך, או הדברים שהרבה יותר דברים שבעלפי היינו, איך להנהיג, איך להסתדר, איך להסתדר עם מרעים, איך להנחות את העם במלחמות, בשעות שלום. כלומר, תורה שבכתב לכאורה זה התמצית שבתמצית. מלך צריך שולחן ערוך מיוחד, והדברים לא פשוטים. מרן הרב קוק אומר שהמלך היה לו ספר תורה מיוחד כדי שגם אותם דברים שהוא צריך לפעול בתור מלך תהיה לו, בעצם הוא אומר, זה לא רק בצד הלוגי, בצד הרציונלי, אלא זה סייעתא דשמיא מיוחדת על די ספר התורה שלו, שהקדוש ברוך הוא ידריך אותו שגם בצדדים הכלליים הממלכתיים הוא ינהג כפי אורה של תורה, למרות שיש כאן הרבה פעמים בלשוננו היום יש כאן צורך ושליפה מן המותן. היינו, תראו לעצמכם, גם היום כל פעולה מסוימת עם הצבא צריך לפעול ולצאת למלחמה, לפעמים זה פשוט תגובה מיידית על איזה פעילות של האויב. זה דבר שמביאים למלך ואת האינפורמציה, ואין לו זמן ללכת ולשאול הרבה שאלות חכם ולהסתכל בספרים ולהגיד רגע אחד, אני אלמד את כל מסכת סנהדרין, כל פרוצר שלי של סנהדרין, איך מוציאים למלחמת הרשות או מלחמת מצווה, ואני אדעו אם זה מלחמת רשות, מלחמת מצווה, עוד שבוע אני אענה לכם תשובה. זה צריך להיות תשובה מיידית. ולכן הבעיות האלו של פסיקה בהלכות מלוכה, בהלכות צבאיות מיידית, זה צריך סייעתא דשמיא מיוחדת והשגחה אלוקית מיוחדת. זה הספר התורה של מלך. אבל הספר תורה הזה צריך להיות צמוד למלך. הנה גם כאן משהו מגמרא בשבת. אם הספר תורה צמוד למלך, יוצא שכל פעם שהמלך הולך, הספר תורה נמצא איתו או קשור אליו באיזה צורה שהיא, איזה קיטבק יכול להיות שהיה קשור, זה לא אומר שכי הרי כל פעם הוא לא יכול לפחוב אותו, אבל היה צריך להיות צמוד עם ה... אולי נושא אותו אפילו באיזה... מה תרמיל צהל, מה? או... שמידת, שידנית, כן, ותן לי יעשה להם איזה שידנית לספר תורה של המלך. עכשיו, ולעצום, הגמרא במסכת שבת מספרת שדוד המלך נפטר בשבועות, שזה היה גם שבת. באמת הגמרא, נפטר יצא מתוך ביתו והיה בגינה, נפטר בעיצומו של יום, שבועות השמש יוקדת, והנה שלמה המלך שולח חכמים, איך אני יכול לצלצל את גופתו של אבא שנמצאת בשמש, בשמש הקטע, הרי הגופת שנמצאת בשמש כזו עלולה להסריח ולגרום כמובן כמעט, לא הייתי אומר מוקצה מחמת מיאוס, אבל זה לא כבוד לאבא, לא כבוד למלך, מה אני אעשה? שואל המגן אברהם ועוד פרשנים, שיהיה עצומה. הרי הרבה אומר את הגמרא כמה פעמים, איך מטלטלים דבר על דשא מביאים כיכר או טלית? אומרת, מה? לא, אפילו לא כך היה. כיכר או טלית זה דרך רגיטימית לטלטול בשבת על זה ששמים על האדם כיכר או טלית, אני לכם, מה? כיכר, גם אבל מה עוד, כיכר או טלית? תינוק, מה? גם תינוק הגמרא אומרת, אני כרגע יכול, על כל פנים, זה מותר לטלטל. ואם כן, דוד המלך, לכאורה, הרי היה לו ספר תורה צמוד. אם כן, אין לך תלית גדולה מזו. ספר תורה זה כבר כמו תלית. ואם כן, היה יכול לצלטל, היה אפשר לצלטל את גופו של דוד, על די ספר התורה שהיה צמוד אליו. כך שואל המגן אברהם. קושיה מעניינת ביותר.
אולי בגלל שזה היה כל הזמן איתו, זה כבר נהפך להיות יכול חלק מהם.
עד בכך, בוא נאמר, עד בכך זה בסדר, אז גם אם זה חלק ממנו, אז מה יש? אז חלק ממנו, זה לא הופך את זה, זה לא הופך את זה שבגלל זה אפשר יהיה לטלטל. הסברה זה לא נראה
שם. אבל מה הייחוד שמותר להשתמש
בו אולי? להשתמש בו אולי, ספר תורה זה אולי מיוחד למלך, אף אחד אחר לא יכול לנות ממנו. טוב, זה רעיון יפה מאוד, כל הכבוד, לא חשבתי על זה. אני גם לא ראיתי שמישהו אחר אומר את זה, אבל זה רעיון נפלא. רגע, יש כאן ויכוח, אז רק נסכם את הדברים. נקודה נפלאה, כתוב ש... זאת אומרת, השאלה שנשאלת כאן, אולי גם כן מישהו אחר יכול להשתמש, אבל כתוב שלא משתמשים בכליו של מלך, לא בסוס שלו ולא בחר, כל מה... מסתבר ממילא שגם בספר תורה שמיוחד לו לא משתמשים. ממילא אני חושב שבזה אתה צודק, שבאמת יכול להיות שהספר הזה כרגע כבר לא שמישי, ואז זה עדיין לא פשוט כל כך, יכול להיות הרי קדושת ספר תורה ועדיין נשארת בו. או יכול להיות, אני מנצח את מה שאתה אומר. יכול להיות שזו תשובה נפלאה, שבגלל שאסור להשתמש בספר תורה הזה, ממילא בספר תורה לא שימושי, אז שוב פעם זה הופך להיות, זה לא מכיר את הטלטול, או מין מוקצה, על כל פנים לא יטלטלו את זה בשבת, אבל השאלה אולי בגלל הקדושה, יכול להיות שזה צריך לברר, אבל זה נקודה הערה יפה מאוד. תודה רבה, באמת, רעיון נפלא, רעיון נפלא. זה כתוב שכמו למשל גם בחצופה של מלך, כתוב במלך בין שלטון ומוות, שבחצופות שמלך קורא לעם, אז מלך אחר לא רשאי להשתמש. וגם רואים שבאמת בכלים של המלך אי אפשר להשתמש, ולכן בהחלט הנקודה הזו היא נקודה מאוד מאוד מעניינת. אז זו השאלה. אומר מור אבי כך, זה דבר נפלא. בתורה כתוב, והיה כשבתו על כיסא ממלכתו וכתב לו את משנה התורה הזאת. כלומר, התורה תולה את החובה של כתיבת ספר תורה של מלך כשבתו על כיסא ממלכתו. וכאן הוא מצטט את דברי רבו מרן הרב קוק, שמה אמר הרב קוק? למה צריך מלך לכתוב ספר תורה נוסף? כדי שכל ההכרעות הממלכתיות שלו תהיינה מונחות על פי רצון השם, על פי כיוון התורה, למרות שהרבה פעמים מלך יש לו סמכויות לחרוג מהמשפט הרגיל, כמו שאמרנו, להרוג בהודעתי, לפעמים לעשות דברים אחרים. הרמב"ם רוצה אחוז שמירת נפש אומר שמלך הורג גם בגרמה, ועוד כל מיני תופעות, היינו חריגות, המלך מותר, אבל זה צריך להיות מונחה בהנחיה האלוקית עדי ספר התורה שלו. מדגיש מואבי פירוש עוד דבר, היה כשבתו על כיסא ממלכתו וכתב לו את משנה התורה הזאת על ספר, אין פירושו של דבר שזה חובת הכתיבה מתחילה מזמן שבתו על כיסא ממלכתו, לא אז מתחיל הזמן, אלא פירוש הוא התנאי המצריך את הספר תורה של מלך זה העובדה שיושב על כיסא ממלכתו, העובדה שהוא מולך על העם. מי שמולך על העם, מי שמנחה אותם, מי שמחליט על כל החלטות הממלכתיות, זה מחייב אותו שיהיה לו ספר תורה של מלך. אבל מה במקרה למשל שמלך, בואו נאמר כרגע במילה הכי פשוטה, מתפטר והוא נותן את התפקיד הממלכתי למישהו אחר. לפעמים יכול להיות שמלך לא מתפטר, אבל למשל כתוב על עוזיהו שהוא נצטרה, וגם כתוצאה מזה ישב בבית החופשי. רבותיי, אדם שצרוע ואיב ואף אחד לא יכול לגשת אליו, יכול להיות מלך ויכול להיות שלו בעם. זאת אומרת, ברור שבמקרה כזה מעבירים את כל הסמכויות של ההכרעות, של ההתייעצויות, של כל הדברים, למישהו אחר. לפי דברי מרן הרב קוק מסתבר שכאן אין חובה של תמידות לספר תורה, כי הרי הוא כבר לא צריך את הספר תורה. מישהו אחר בעצם הוא מתפקד כמלך. מילא, הוא גם אומר, נפלא מאוד. הרי בסוף ימיו, מה עשה דוד? למי הוא מסר את המלוכה? לשלמה בנו. שלמה כבר תפקד כמלך. יכול להיות שעוד לא התמנה סופית בכל הדברים, אבל כל פנים דוד כבר הוסרה מעצמו, הוסר העול הממלכתי, ההכרעות הממלכתיות וכל ההליכות של מלך כמלך כלפי כל העם. ממילא, אם הוא כבר לא אחראי כמלך, אז הוא לא צריך ספר התורה כדי להיות צמוד. אז דוד יכול ללכת גם בלי ספר תורה צמוד, ולכן יכול להיות שיצא מפתח ביתו בלי ספר תורה, וזה מה שדן הגמרא, ולכן אין פתרון בכלל של הטלית של ספר התורה, וזה בדיוק מה שדן שלמה, איך אני יכול לסלטל. כל פעם, אם זו התשובה שעונה מערבי על הדברים הללו, של הטעם של האחרונים, איך היה יכול להיות שדוד היה ספק לטלטל אותו, והרי לכל איפה ספר תורה של מלך. נקודה נוספת, פרשנות התורה, כאן ברעיון אחר, לא קשור לדברים שאמרנו קודם. הרמב״ם בהלכות אבל, כלומר הלכות אבל, מדבר על מצוות החסד, אומר שהם בנצפת חסד והכנסת אורחים, יש בה כמה חלקים של אכילה, שתייה וליווי. אשל, חז"ל אומרים אשל, אז יש כמובן כמה ראשי תיבות, אבל אכילה, שתייה וליווי. אומר הרמב״ם, מצוות הליווי היא חוק שחקקו אברהם אבינו. כך משתמש הרמב״ם בביטוי, חוק שחקקו אברהם אבינו. השאלה, מה רוצה הרמב״ם לבוא ולהגיד שזה חוק? ולכאורה מצוות, הרי כרגיל, מה זה חוק? חוק זה בניגוד לדבר שהוא משפט. משפט הוא רציונלי, הגיוני, מובן בהיגיון של כל אחד ואחד, וחוק, והתפיסה שלנו, כרגיל זה דבר שהוא לא רציונלי, אלא הוא מעל הרציו, הוא רצון הקדוש ברוך הוא, הוא חוקה חקקתי, גזירה גזרתי, יתר השעה לערר אחריי. אם כן, איך אומר הרמב״ם הליווי שזה חוק, כאשר לכאורה ליווי זה דבר מאוד מאוד ניתן להבנה ותפיסה. הרמב״ם משתמש בביטוי כזה, ומאיפה הרמב״ם יודע ולמה הוא אומר את זה? נאמר אבי כך, טוב, והיה רביני שלושה אנשים ניצבים עליו, והיה רוצה פרטם, ובהחלט שלושת המלאכים באים לאברהם אבינו, ועד שמבחים אותו, שנה הבאה, כעת חיה ולשרה בן. ואז אחרי שהם, ואז כל הפרשה עם שרה שהיא צוחקת וכו' וכו', ואברהם הולך עימם, אחרי שהם נפרדו ביתו, הולך עימם לשלחם, היינו אברהם מלווה אותם בדרכו. השאלה היא כאן שנשאלת, מה חשב אברהם אבינו, מי זה האנשים שעומדים לפניו? רש"י אומר, כסבור הולך עמם לשחם, כסבור בני אדם הם. אבל זה די תמוע, בא בן אדם, תראו אתכם שאברהם צריך להיות כזה, הייתי אומר, תמים, נאיבי, באים שלושה בני אדם, אומרים לאדם זקן כמו אברהם אבינו שכבר מתקרב לגיל 100, ואשתו כבר בת 90, אומרים להם שנה הבאה אשתך תלד בן, זאת הברכה. מי מדבר? אפילו צדיקים, אני מתאר את זה שאתה רגיל, אפילו צדיקים גדולים הם מפחדים להגיד דבר כזה. איך בבא סאלי, איך הם אומרים דבר כזה? התשובה היא מפשטים, כל אחד מבין, וכך יש גם במכילתא, שאברהם הולך, שבעצם אברהם כבר הבין שאם הם מבחים אותו שנה הבאה שרה בן, פירושו של דבר שאברהם כבר הבין שהם לא אנשים, הם כנראה שלוחי מרום. אם הם שלוחי מרום, אז הם באים מבחים אותו שבעזרת השם אשתך תלד בן השנה הבאה. נו, אם הם מלאכים שלוחי מרום, אז צריך ללכת עמם לשחן? הרי מי שאומר על המלאכים? הקדוש ברוך הוא. כי אם המלאכה לתעלך לשמוכה בכל דרכיך, אז המלאכים לא צריכים שמירה, הקדוש ברוך הוא שומר אותם. אז מה צריך אברהם אבינו ללכת עמם לשחן? סימן שעניין הזה של ליווי הוא לא אך ורק משהו רציונלי, בגלל שבן אדם צריך ליווי בדרכו כדי שלא יזיקו אותו, כדי שאנשים יראו שמעריכים אותו, ועל ידי כך הוא יהיה שמור, אלא העניין הזה של ליווי הוא עניין שמעל השכל, וזה חוק שחקקו אברהם אבינו, שאברהם אבינו הבין שעניין הליווי זה ציוו, רצון אלוקי, למרות שאדם לא צריך לשמירה, למרות שאדם לא צריך לשום דבר, אתה מצדך צריך להראות, לעשות את הכל כדי ללוות אותו בדרכו, ולכן הרמב"ם משתמש וקובע דווקא כאן את הביטוי חוק שחקקו אברהם אבינו.
הרמב"ם צריך שזה הכל היה נבואה.
זה הרמב"ם. אז אם זה היה נבואה זה יותר טוב.
כל מה שעשה זה החוק.
ש?
כל מה שעשה זה החוק, לא רק הליווי. גם לתת לשמות של חלל זה חוק. זה הכל זה נבואה, זה הכל זה חלום.
לא. מתעלף מסתום ברמב"ם, הרמב"ם זה הרי הרמב"ם כבר השיגו. אז הרמב"ם כבר השיג עליו. צריך לבדוק בדיוק, מסכים? צריך לבדוק בראשונים מה הם אומרים בנקודה הזו שלה. יכול להיות גם עוד דבר, גם יכול להיות שבהתגלות זה היה נבואה, אבל יכול להיות שהולך עם המשלחם זה קצת להיות הרבה יותר קשה, שזה הליכה לפי הרמב״ם, כנראה שצריך, אני חושב שצריך הרמב״ם מה?
כל הפרשה היא קשה,
קשה מאוד, לכן אני אומר, אולי לכל הפחות הצד הזה של השילוח הוא כן היה ריאלי, אבל אתה צודק בהערה, אתה צודק גם בהערה הזו שלפי הרמב״ם הפרשה הזו אנחנו נוברים עליה לפי פשוטה, וברמב"ם במורה הוא מדבר עליה לפי הבנתו היותר מעמיקה, שבאמת היא מצריכה ברורה יותר. אני כאן אוסיף עוד משהו אחד ביחס לשמיטה, אבל זה דבר קצר. הגמרא אומר, המדרש אומר על שומרי שביעית שהם עושי דברו לשמוע בכל דברו. זאת אומרת, מי שומר שביעית, אז פשוט דבר הוא עושה דברו של הקדוש ברוך הוא כדי לשמוע את רצונו. אומרת הגמרא, רואה שדה ובורה ושוטה, כרמו נבצר ושוטה. מה המשמעות של חזר? אמר מור אבי כך, כאן זה עדיין נשאר שריר וקיים גם הדברים האלה היום. יש כאלה שמובירים את השדה, שלא בוצרים את הקרן, והם עושים איזה רעש בעיתונות עד לשמיים. אנחנו שומרי שביעית, והקרן השביעית הזו מצווה לתמוך בכל הדברים האלה, ובקיצור מרגישים בכל העולם בכל הפעמונים שאנחנו שומרי שביעית. וכמובן הרבה פעמים גם באמירה הזו נכלל שאנחנו שומרי שביעית כהלכתה, ואחרים לא אומר איזה סוג הם, כל אחד יכול לפרש לעצמו. באים חז"ל ואומרים, מה זה עושה דברו לשמוע בכל דברו? מי שרואה הוא שדה ובורה ושותק, הוא לא עושה את זה, לא עושה עם זה שום הון ממוני, הוא לא עושה עם זה שום רווח פוליטי, כל כולו לשם שמיים, פיור, שעור, נקי, שותק. שדה הוא בורה ושותק, כרמו בורה ושותק, זו הגדלות האמיתית, לא לבוא ולהרעיש ולצעוק, ועל ידי כך לפגוע באחרים, אלא לעשות את הכל, לשמוע את הכל. אבל בשתקה. בואו, עד כאן דיברנו כמה דברי תורה, אבל כרגע אמרתי שנחלק את הדברים לכמה, לשאלות. אז בואו, מה אתם רוצים לשאול? מי רוצה לשאול? מה רוצה לשאול? עכשיו, חבוד. מה? על מורבית, פרטים, מה אתם מתעניינים, מה קשה לכם, או מה אתם רוצים לדעת. כל אחד הרי יש אנשים שיודעים חלק זה, יש אנשים, כן אלון. רגע, בוא לכאן, בוא, אם יש לנו מקום על הדני הזה, פשוט שאני אשמע אותך יותר טוב.
הרב משה צבי זצ"ל הוא מוכר וידוע בציבור שלנו כאבי הכיפות, אבי דור הכיפות הסרוגות, אבי ישיבות ואולפנות בני עקיבא, אבי התורה והעבודה של התורה הזה של אב המפיץ דבר גדול, כל מה שאנחנו מחנכים, מתחנכים ומחנכים עליו. יצא לי לקרוא כמה מקומות שבעצם הרב ראה את זה בדיעבד ולא לכתחילה, והיום אנחנו בעצם מחנכים על זה לכתחילה. אנחנו כן היום מחנכים גם לשלב קודש וחול על פי ראייה אפילו של מרן הרב קוק, ובתור תלמיד שלו קשה לי גם איך זה שהוא ראה את זה בדיעבד, כי גם הרב משה צבי זצ"ל אמר שכאשר הוא הקים את ישיבת כפר רואה, כמה שידוע לי, אז הוא אמר ככה אתה אומר שיצמחו שערות על כף ידי ולא יהיו פה לימודי חול. קשה לי איך השילוב הזה של אלף כל, איך הוא יסתדר עם זה בעצמו, הוא לא היה, איך הוא יכל לחנך דור שלם על זה, על משהו שהוא רואה בו, שהוא לא מאמין בו, אם הוא לכתחילה לכאורה מאמין בחינוך של תורני גריידה בלי שום דבר אחר, ואיך אנחנו אמורים עכשיו להתייחס לאישיות שלכאורה נוצר בעייתי.
טוב, שאלה טובה, שאלה מצוינת. כן, אני אשתדל לענות, מקווה שאני אסביר קצת שני דברים. א', אמרת על שניים שתי נקודות, גם הרב קוק דיבר על שילוב הקודש והחול, ולכאורה אם אנחנו באים אומרים שזה רק קודש אז אין שילוב קודש וחול. ב', אם מראש הוא אמר לצמחו שערות על כף ידיו אם יהיו כאן לימודי חול, ואחר כך הוא אף על פי כן החל הוחל, אז הוחל, אז נהיה חול, והישיבות הם התחילו עם לימודי חול. אם כן, אני קודם אני אענה על השאלה הראשונה. בדברי הרב קוק בהתייחסות לנושא של קודש וחול, כל מי שלמד קצת או כמה מקורות בדבריו יודע שברב קוק יש בנושא הזה ביטויים, התבטאויות שונות. כלומר, מצד אחד ברור שהרב רואה אידיאל, זה הוא רואה אידיאל לאומי ואידיאל רוחני אפילו אוניברסלי של שילוב הקודש בחול, או יותר נכון שילוב החול בקודש, כל הדברים מן המקדש הם יוצאים. כלומר, גם דברי הרשות הם יכולים להיות צורך מצווה וצורך גבוה, והם אינם עומדים חוקים רשות של עצמם. זה אומר המרן הרב קוק בהרבה הרבה מקומות. אבל עובדה היא שבשעה שהוא מדבר על בתי ספר ועל מסגרות תורניות, הוא מסרטט שני דגמים. מסגרת אחת ששומרת על הקודש כקודש, על טהרת הקודש, חתום בחותמו של כהן גדול, ומסגרת שנייה הוא אומר כאילו שנכנעים לצורך השעה ולצורך הדור ולצורך הזמנים. כלומר, בהחלט הרב מסרטט לא דגם אחד, לא דגם אחיד, אלא מינימום שני דגמים, על כל פנים במסגרת החינוך. ואני אומר כך, הנקודה היא ראשית כל, וזה אחת מהבעיות שאני חושב שזה הגדול ביותר בשילוב של קודש וחול, זה לא השאלה אם החול יכול להתקדש או לא, אלא השאלה היא איך זה נראה לעיני הנערים בגיל צעיר בתחילת הדרך. בתחילת הדרך אני כרגע אומר בין 10 ואולי בין 15. כלומר, אם אתה נותן לאדם מסגרת של חול, והמסגרת הזו מחייבת אותו בלימודים, בהשקעה של שעות, בציונים, כל הדברים האלה, ואתה נותן את שתי המסגרות בבת אחת, ועוד יותר מזה, ולא צריך להסביר, שמסגרת החול הרבה פעמים דורשת הרבה יותר מהקודש. כיצד נראים הדברים, כיצד נקלטים בעיני התלמידים? מה עיקר ומה תחיל? א', מה עיקר ומה תחיל? מה אתה אומר?
אני אומר שגם כיום, בתור אחד שרק לפני שנתיים יצא מישיבה תיכונית, אני רואה ש...
אתה רואה את החלל.
את החלל, את
החילול.
בור.
אתה רואה את הבור. זאת אומרת, יש כאן בור. אני כרגע מוסיף עוד נקודה יותר עמוקה. גם אם אני לא אדבר על חלל ועל חילול, אבל יש כאן דואליות, יש כאן שניות. כלומר, אתה מחנך את האדם לכאורה לשני דברים, וילדים צעירים בהחלט הרבה פעמים לא מסוגלים לקבל ולהבין שאפשר גם לקדש את החול, משום שהם לא רואים איך החול יתקדש, והם רואים אותו כמטרה בפני עצמה. ממילא, או שרואים אותו כעיקר וזה כתפל, או שאפילו רואים אותם, אפילו נגיד כשני עיקרים, אבל אנחנו יודעים שהעיקר הזה שהם עודי חול הוא לא נמצא בשלוש עשרים. אז זה לא עיקר. ולכן ראשית כל הנקודה היא מבחינה חינוכית. איך מציבים את האידיאל? וזה הנקודה הראשונה. איך מציבים? מה מציבים כעיקרון שהוא בעצם כולל את הכל? אם אדם יכול להבין שבכל דרכיך דאהו והוא ישר רוחותיך, או שבן אדם יביא, אתה מציב כמה שתי דרכים, או יותר נכון, לציבור שלנו רק שתי דרכים? רק שתיים? ביבי, היום...
ישיבות קטנות.
אתה יכול ללכת לצבא, אתה יכול ללכת לעתודה, אתה יכול ללכת ל... היום יש לך סיירות, והייתי אומר, ברוך השם, אבל האפשרויות הן כל כך רחבות, ואז בהחלט, היום, כל בחור בשמיני, שמתלבט לאיפה ללכת, כמה הצעות יש לפניו? ישיבה גבוהה, ישיבת הסדר, ישיבה כזו, ישיבה כזו, ישיבה כזו, חצי ישיבה, ערב ישיבה, טרום ישיבה, טרום מכינה, טרום צבא, כל ה... מכינה צבאית דתית, מכינה צבאית לא דתית, כל הסיפורים. זאת אומרת, אנחנו מדגישים כאן שניות גדולה ביותר, וזה אחת הבעיה. כלומר, אם אדם היה מתחנך לשלמות מלאה לפני זה, ואחר כך סולל את דרכו מתוך הקודש, מן המקדש הוא יוצא, ומתוך זה הוא מברר את דרכו, ובסוף מחליט שהוא צריך לעסוק בזה וזה, בתפקיד זה וזה, האם הוא מרגיש את זה כשליחות קודש, או שהוא מרגיש זה הג'וב שלי, זה הקריירה שלי? כן, אני גם קצת צריך ללמוד תורה, ובואו נאמר בינינו ובין עצמנו, לצערנו גם רבים מבוגרי ישיבות ההסדר כאשר עוברים אם למסגרות אוניברסיטאיות, אם למסגרות לימודיות, אם למסגרות של עבודה, אחוז ההקדשה שלהם של הזמן ללימוד תורה הוא משביע את דעתך למשל? אני לא יודע, אני שואל, אם אתה חושב... כן. רגע, זאת אומרת,
כי יש מציאות של בלבטים, אבל אי אפשר לדרוש של לימוד של מישהו שיוצא ישיבה, אני חושב.
לא, אני לא מציאות את הדבר שלה.
כי יש מציאות של בלבטים.
מציאות של בלבטים, אבל בוא נאמר, גם בלבטים. יש לך בלבטים שלומדים דף יומי. יש לך, נפגשת השבוע עם יהודי שתורם רבות ללימוד תורה, והוא אומר לי, אתה יודע מתי קמתי הבוקר? קמתי הבוקר ב-4 בבוקר, למדתי את הדף היומי, ברוך השם הבנתי אותו, למרות שזה היה דף קשה, אחרי זה התפללתי ואחרי זה באתי לפעמים. זאת אומרת, וכך גם למשל, היה לי סבא, צד אמי, אבא של אמי, שהיה עסק, היה להם חנות. חנות בחוץ לארץ, חנות לארץ. הוא היה קם מדי, הוא היה תלמיד של הסבא מסבותקה, הסבותקאי, והיה קם מדי, בוקר בבוקר, אני פעם, הייתה תקופה שישנתי בביתם, ב-4, 4 וחצי בבוקר, לומד שעתיים, שלוש, עד 6 וחצי בערך, ואז הולך לבית הכנסת, יתפלל אחר כך, הולך לחמת. כלומר, בעלי בית, אין פרשות דבר, זה ניתוק מתורה, ניתוק מוחלט. וכדי להבין את הדברים הללו, וכדי לקלוט אותם, אתה צריך להחדיר בעצם לא שניות, אלא אחדות מלאה, ואז דברים הם נראים אחרים. בואו נאמר, מי שיראה כפיר את המאמר שזו תורת ההסדר של הרב ליכטנשטיין, אז יראה שם דברים נפלאים. אבל למי הוא מדבר בעצם? לבני תורה שראשם והגיגיהם הם מלאים בתורה, אחר כך הם הולכים לצבא, מתוך התורה הם הולכים לצבא. זה בהחלט, אבל אצלנו, אחרי שכל אתה נמצא בישיבה, אתה לא, אתה כבר נמצא שנה וחצי בישיבה, וכבר יכול להיות אתה, ומיד מיד פורש מדהים. אבל הוא מדבר על אנשים ששקועים, שקועים, שקועים, ומתוך זה הם יוצאים לצבא, זה אחרי הצבא. משהו, אם הוא מה שהיה אומר, זה היה מתקיים בסלבודקה, בפוניבז, בחברון, בעטרת ישראל, או בתורת החיים, כמו שלפעמים זה מתקיים באמת בתורת החיים, אז שם זה באמת אידיאלי. אבל אצלנו, עד שאדם מחליט הרבה פעמים, בכלל לתת שנה ראשונה בישיבה, הוא מתלבט בכלל אם יישאר בישיבה. הוא בעצם פוסח, הוא חושב, אני אולי צריך ללכת למכינה. אחר כך הוא חליט לו, זה באמת המקום הטוב. אחר כך, הולך לצבא. כל הרצו והשוב הזה, זו שניות מלאה, גדולה מאוד, שצריך בהחלט מאמצים מרובים להיות שלם בדברים ולהיות לקבל את התפיסה ההרמונית של הקשר לתורה. וזה בעצם מה שאף מרן הרב קוק, זה גם מה שבעצם אבי דיבר. ולכן באותו רגע שהוא רצה להקים ישיבה, המטרה הראשונית הייתה להקים ישיבה שבאמת תגדל בני אדם שלימים, לא קרועים, לא חצויים. זאת אומרת, המגמה הייתה תיאורטית, מגמה שבעצם הרב קוק הדגיש אותה, וכאשר הוא כותב באיגרת החינוך על הנושא הזה, הוא כותב שם דברים ברורים. הוא כותב על מוסדות הקודש, שהם בעצם משם יוצאים לנו גדולי ישראל ואדירי תורה וכו' וכו' וכו'. אבל, בואו נאמר, רגע. אבל, כעת לשלב הבא, שלב, מה שקרה? שלב ב', א', השלב ב', זה גיל זה, ב', אם אתה רואה ראשית כל, אם אתה רואה, שלא ישארו לך תלמידים בכלל, אתה יכול לסגור את הישיבה. אז האם במקרה כזה תגיד, אני אשאר עם העיקרון, הישיבה תהיה מלאה בעקרונות, ותהיה ריקה מתלמידים. כי אף תמיד לא יבוא. הרווחת? לא. אז במקרה כזה מה אתה עושה? בשנינו? אתה מתפשר. זאת אומרת כאן, השאלה כרגע מה שאתה שואל, זה השלב ב' בזה, האם זה פשרה של חתחילה או בדיעבד? אם כן, ראשית כל, אני אומר, מה שבינה...
וריאתי, מה שקשה לי זה שללמוד קודם יכול, זה בינוניות, זה... זה לא לכתחילה, זה...
כן, חכה.
עזר זה בינוניות.
חכה, בהחלט. בואי אמר, בגיל צעיר זה בהחלט בינוניות. זאת אומרת, זה בזה התפיסה הראשונית. בגיל צעיר זה בינוניות. כי זה בעצם יותר...
מה זה גיל צעיר?
יכול להיות עד בגיל 15, עד שבן אדם קצת יותר יתמלא בתורה, ואז ממילא כל הפנייה שלו תהיה מתוך תורה. ולא מחוץ לתורה, לא שני דברים. עכשיו בנקודה הזו אני רוצה להוסיף עוד משהו. שאלת, התפשרו. גם אחרי שנכנסה המסגרת התיכונית לישיבה בכפר רואה, ובישיבות, על כל פנים בכפר רואה, שם אבי, היה לו את המפתח, כל פנים מקומות אחרים שהוא הקים, הוא נטל את את המפתח למי שנמצא במקום, אם זה בישיבת נתיב מאיר לרב בינה, אם זה בישיבת מירון זה היה מישהו אחר, וכל אחד, כל מקום, איש איש. בישיבת נחלים זה לא נמסר למנהל הישיבה רבי יוסף בגד, זה נמסר למי שהיה ראש הישיבה. היה ראש הישיבה, היה שם בשנים הראשונות ראש הישיבה, היה בשנים הראשונות הוא ראש ישיבה. כל מקום נמסר לה, וכאן לא, לזה אני לא אכנס, כי זה כמעט מבחינת לשון הרע. אבל בכפר רואה, אחרי שלימודי התיכון התמקדו יותר, בהתחלה זה היה בכלל תיכון ערב, עכשיו שאני למדתי בישיבה זה היה תיכון ערב, בשעות הערב הלכו, למדו אפילו לא במסגרת הישיבה, למדו במסגרת הכפר, היה בבית הספר של הכפר, למדו שעות, כמה שעות, מתמטיקה, אנגלית ולימודי, עוד מספר לימודים הכרחיים לעבור את הבגרות, מינימום של לימודים, וכך למדו. זאת אומרת, גם שמו את זה הרבה יותר בצד, כדי באמת ליצור את המשקל הרציני והמהותי של הישיבה בצד התורני, ובעצם לפעמים להסביע את ההורים, להסביע את היצר הרע, להיאבק איתו שהוא לא ימשוך. אבל מה קרה, שהמסגרות האלו הלכו ותרשו יותר ויותר, ואז העבירו את לימודי החול קודם אחר הצהריים, אחר כך נפתחו מגמות, קודם מגמה של פיזיקה ומגמה של מתמטיקה וכולי. וכאן אני רוצה לומר, אבי עד השנים האחרונות, כאשר היה לו כלל, והוא נהג עם הכלל הזה בצורה מוחלטת, שתלמיד שבסוף השביעית ההישגים הלימודיים שלו בצד הלימודי החול זה 8.5, זאת אומרת מגיע להם הישגים יחסית טובים, לא כישרוני ביותר, אבל הישגים רציניים, ובלימודי הקודש הוא מקבל פחות מ-7, בלימודי קודש כוונה כרגע גמרא, לא אפילו לא תורה ונח אלא בגמרא, מקבל פחות מ-7. זה מוכיח בדיוק מה המגמה של התלמיד הזה בישיבה. מה המגמה שלו? החול ולא הקודש. או כמו שיש כאלה שבאים לישיבה תיכונית, אומרים אנחנו באים לפנימיה. ומי שלי על כופנים, אני שומע את המוסד, באים לפנימיה, זה מצלצל אצלי כמו אל מוסד יתומים כזה. זאת אומרת, באים לפנימיה הזו, משום ששם ההורים שולחים, ככה זה, גם הורים אומרים, לפעמים תלמידים, אנחנו הולכים לפנימיה, כי על זה כך, מהבית, הם נפטרים מהבית, הם פחות יעשו טראבלס מייקר, לא להורים שלהם, את הטראבלס, את הבעיות הם יעשו לישיבה, בלי עין הרע, יד הכישרון מאוד מאוד נטויה ומבורכת, וזה ככה הורים אומרים, וככה הרבה פעמים הרמים אומרים, נפגשים באיזה אספה, הרמים באים ואומרים, נו אולי אתם תדברו עם הבן שלכם, וההורים מה הם אומרים? אולי תדברו עם הבן שלנו. כל אחד זורק את המטען למישהו אחר. כלומר, זה מה שקורה, ולכן אם הוא ראה שתלמיד מקבל פחות מ-7, פירושו דבר שהוא כל המגמה שלו במקום הזה זה לימודי החול, הצד הקרייריסטי, הצד ההישגי. תלמיד כזה הוא הוציא מהישיבה, למרות שמשרד החינוך, אתם יודעים היום אחרי שמתחילים כבר בחינות, אפילו ביום מתחילים בחינות בגרות כבר בכיתה י', אז כבר מבחינה חוקית כאילו צריך לתת לו להשלים את כל מערכת הלימודים עד השמינית. אבי נאבק בזה, ונאבק עם משרד החינוך והוציא תלמידים, משום שהוא רצה בהחלט לבוא ולהדגיש שיהיה ברור שהמגמה שלנו כאן היא מגמה תורנית ולא מגמה כללית, לא מגמה רק קרייריסטית ולא מגמה מטריאלית, גם הרוחני, ככל הפחות את זה. עד כדי כך שבן דוד שלי, בן אח שלו, שהוא שאף והביא אותו לישיבה בכפר רואה, זאת אומרת אבי תדיר עשה ממצים שהוא יבוא והוא בא, כש שהוא הגיע לישיבה והגיע לסוף השביעית, ומצבו היה כזה שבלימודים הכלליים הוא השיג 8.5 ובגמרה הוא השיג פחות מ7, אבי לא הסכים להשאיר אותו בישיבה. האחיו, האבא של זה אבא או אבא או הסבא, הסבא אח של אבי, כמעט היה איתו ברוגז בגלל זה, לא רוצה לדבר איתו. איך אתה שולח את הנכד שלי לרחוב? הוא באמת לא דתי, אבל אבי ידע שהוא ברחוב של הישיבה. אם הוא קר בישיבה, אז גם אחרי שהוא יצא מהישיבה הוא לא יישאר דתי, כי רואים בדיוק את הדרך, לאיפה הדרך מובילה. כלומר, המגמה הייתה להשאיר את הדברים, ראשית כל, עם הדגשה הרבה יותר ברורה. זה גם עכשיו במאבק, מי שיודע, עכשיו במאבק של השביתה, שלכל הפחות לימודי הקודש יישארו, למרות שזה מאוד מאוד קשה, ולימודי החול הם לא מתבצעים. אבל נקודה נוספת, בהחלט אני חושב שבמשך הזמן, וכאן אני מוכרח לומר, בפירות גם משתנה משהו בעמדה העקרונית. כלומר שלא כל דבר מוכרח ליצור שניות מלאה, ואני אתן את זה מהכיוון השני לגמרי, זה סיפור שלא יודעים אותו. אחד מהבוגרים החשובים ביותר של שבד מעקיבא בכפר רואה, היום ראש ישיבה חשוב בבני ברק, ראש ישיבת בית מתתיהו, בישיבות קוראים לזה בית מתס, ויש כאלה שאפילו לא לפרסום ולא לרמקול, תמחקו אחר כך, יש כאלה שקוראים לזה אפילו בית שמטס. אבל ראש הישיבה של הישיבה הזו, הוא למד בכפר רואה, ומשם הוא עבר לישיבת פונגש, הרב ברוך וייסבקר. והרב ברוך וייסבקר למד בכפר רואה לא 4 שנים אלא 5 שנים, למד עם אבא חברותה, אחר כך עבר לפוניבש, וכעבור 4 שנים שלמד בפוניבש הוא בא להתייעץ עם אבי. הוא רצה ללכת לצבא משום שהורים שלו מאוד מאוד רצו שילך לצבא, ואבי אמר לו, רבארו, אם החוק הזה הפותר בחורי ישיבה קיים, הוא נאמר בעבורך, כמו שפיוט נעשה אדם נאמר בעבורך, החוק הזה נאמר בעבורך, אתה לא צריך ללכת כי אתה צריך ללמוד תורה, להתמסר לתורה. והוא קיבל את דבריו, הוא נשאר בישיבה. אחד מאמת תלמידים המפוארים של הישיבה, גם בכישרון, גם במידור, הישיבה היום זה אחת מהישיבות החשובות בארץ בכלל, ויש לה לא רק הישיבה אלא יש לה כבר סניפים בשדה חמד, ואפילו יש לה סניף ישיבה ספרדית בתל אביב ועוד. והנה באירוסין של הרב וייסבקר, ברוך וייסבקר, אני הייתי, והשתתפו שם הרב יוסף שלמה קהנמן, ראש מייסד ישיבת פוניבז', והרב רב שמואל רוזובסקי שהיה הראש ישיבה בזמנו בישיבה. הרב שך פעם אחת שאלו אותו למה הוא לא מתערב באיזה עניין, אז הוא אמר, מוסר התורה בישיבת פוניבז' זה רב שמואל, ככה הוא התבטא. הוא היה שם, והרב מפוניבז' ישב ליד אבי, וכמובן כשחתן דיבר אמר את הדברי תורה שלו בתנאים, לא מדובר שבחתונה, לא מדובר באיזה שבת של אופו, אלא בתנאים הוא אמר דברי תורה עמוקים, הפסיקו אותו כמובן באמצע כמו כמנהג הישיבות, אבל כבר רואה את העומק של הדברים. אז ביקשו שאבי ידבר, ואבי ידע בדיוק את גישתו של הרבי פוניבז', שהוא סרב לשלוח אברכים בוגרי ישיבת פוניבז' להיות רמים בישיבות התיכוניות. ואז ראש כל אבי שואל אותו, זאת אומרת, תוך כדי הדברים, כמובן דיבר דברי תורה, תוך כדי הדברים, הרב מפוניבז', אתה רוצה שאת הרמים שלנו נביא מבר אילן? שהם ילמדו בישיבות? זה הייתה שלך. ואחר כך, הוא פונה, ממשיך, ואמר לרב מפוניבז', הנה אתה רואה את הפרי של ישיבה תיכונית. אז האם אתה מודה שגם ישיבה תיכונית יכולים לצאת תלמידי חכמים גדולים? אפשר אותו אפילו ביידיש, אולי מוידה? והרב מפוניבז' שתק. אבי המשיך עוד דברי תורה וחזר עוד פעם, שאל את הרב מפוניבז', הרב מפוניבז', אתה מסכים? זה את מוידה? ועוד פעם הוא שתה. ופעם שלישית הוא חזר, ואז הרב מפוניבז' גם לא הודה בפה מלא, אבל נענה בראש לכל הפחות. זאת אומרת, בהחלט, וזה ברור שגם באופי, יש דברים תלויים באנשים. ויש אנשים, וברוך השם, יכול להיות או בתוך הישיבה התיכונית, והרבה פעמים יש כאלה, גם יושבים ולומדים בשלימות, ובאמת, כל הדברים האלו הם אך ורק מתוך נקודה של צורך, ולא של השלמה, של דואליות, של שניות. ב', בסופו של דבר יש מקרים, לא תמיד, זה הכל, זאת אומרת, לא, זה, אם ננסח את הדברים, זה לא סתירה בחפצה, שני הדברים יכולים ללכת בשלמות, אלא שברוב המקרים הם לא הולכים בשלמות, משום שבני אדם לא מקבלים אותם כשלמים, אבל יכולים לקבל אותם כשלמים. ולכן הדרך הזו היא דרך בהחלט קשה, לא פשוטה, ויכול להיות שרבים עשו ולא הייתה בי אדם, אבל יחידים עשו, אבל תעביר. ולכן, אני חושב שבהחלט הגישה שלו אחר כך הייתה להיות בגדר הזה של רבים עשו ולא הייתה בידם, אבל יחידים, ולכן זה יכול להיות גם דרך לחלק, במידה מסוימת של לכתחילה היינו, אני אומר, לא, אם היה אפשר לדחות את הגיל היום, אני חושב שחלק מכם יודעים שיש היום בציבור שלנו כמה ישיבות, ישיבות שעומדים בעיקר לימודי קודש, שעה שתגיע לגיל 16-17 תרצה לעשות את הבגרות, ניתן לך את האפשרות לעשות אקסטרני או ללמוד לימודים בצורת פקיד. כבר גם הרבה ישיבות יש בוגרים, ישיבות גם גבוהות, שבהחלט מוכרים את המילים שלהם ללמוד, אבל יותר מהישיבה לתקופה מסוימת עומד ותשאל, חבר'ה, כמה מכם סבורים שכל הזמן של הלימודים בישיבות תכוניות, מי שהיה כאן בישיבה תכונית, כולו היה הכרחי וכולו היה קודש ללימודי החול בתור הכרח, חיוני. מסכימים לזה שזה ככה או לא? או שיש הרבה זמן מיותר?
היום גם בירוב...
היי, מסכים? יש הרבה זמן מיותר. מה?
המון.
זאת אומרת, זה יוצרים נפח, יוצרים אפילו לפעמים חלק, אני אומר מספר, מקצועות שהיה פחות או יותר אפשר או לוותר עליהם או לתת אותם בצורה, מה?
מצד שני, אבל נראה לי אפשר גם להסתגל לצד הזה, מצד שני אפשר להסתגל לחצי כוס המלאה, שהרבה, נראה לי זה הרבה בזכות אבא של הרב, זה ש לפני שתי דורות אנשים בכלל כלום.
אין ספק, אני לא מדבר על המהפכה, לא מדבר על המהפכה, זה ברור, זה אני לא צריך לדבר, וצריך להבין שברור שבאמת בלי בלי החיבור הזה שנוצר, ושוב אני אומר, נוצר אינטגרלי בישיבת בני עקיבא בכפר רואה, במדרשייה זה נושא בפני עצמו, וגם ביישוב החדש זה נושא בפני עצמו, אבל בישיבת בני עקיבא בכפר רואה הדבר הגדול ביותר שאני תמיד מדגיש זה שהיא חינכה לא רק, או השפיעה, הקרינה לא רק על אלו שלמדו בה, אלא הקרינה מעל ומעבר על כל חניכי בני עקיבא בארץ ואפילו בעולם. והסיפור שאני מספר, למרות שאולי אמרתי, סיפרתי את, אני אחזור עוד פעם, שזה דוגמה אמיתית שפשוט משקפת בצורה שפשוט לא תאומן. בשנה הראשונה כבר לישיבה, בשנה הראשונה או שנייה, לא היה מה לאכול בישיבה. לפעמים אכלו לחם עם ריבה מעולה במים. מה שאתם אוכלים כאן בישיבה היום זה באמת חוטם חוטם, שלא דבר אחרי שיש טבח חדש. כן, זה דבר מופלא. לא היה מה לאכול, ופשוט אכלו והבחורים נשארו, אבל גם לא היה כמעט כסף. מאיפה התלמידים הרי באו נגד רצון ההורים, ההורים לא רצו לשלם ברוב המקרים, תלמידי עצמם מאיפה יש להם כסף. אז כדי שהישיבה תתקיים שלחו, ובני עקיבא, תנועת בני עקיבא הכינה מין קבלות דמי חנוכה לישיבת בני עקיבא בכפר רואה. זאת אומרת קבלות שהלכו בין חניכי הישיבה, בין חניכי הסניפים שהיו אז, לא הרבה סניפים, היה סניף ירושלים, סניף תל אביב, סניף סבא, סניף חיפה, עוד אולי עוד איזה מקום שניים, הם הלכו מאדם לאדם ואספו פשוט תרומות דמי חנוכה לישיבת בני עקיבא בכפר רואה. והנה, זה הנקודה. בכפר חסידים היה רב חשוב מאוד, הרב שלמה נוח, הרב קרול, שהיה תמיד חכם גדול, והרב קרול דווקא אהד מאוד את בני עקיבא, אבל הוא אמר לאבי, אתם צריכים להקים ישיבה? זה לא בשבילכם. הוא אמר לו. אבל בערב חנוכה ניגשת לרב קרול ילדה פספוסית משבט ניצנים ושואלת את הרב קרול, הרב יכול, הוא בא כמובן עם הפנקס, אבל הוא עוד לא ראה מה הפנקס, הרב יכול לתרום דמי חנוכה לישיבה שלנו? הרב קרול מתקל עליה ככה מרמלה למטה, בת, ילדה קטנה מדברת איתו, שואל אותה, מה זה הישיבה שלכם? מה את מדברת? הרי בנות בישיבה, אז חלילה, הישיבה שלנו, כן, מה, בנות בישיבה? מה זה? והנה הילדה הקטנה הזאת אומר, פונה, אחרי שהוא שואל אותה, הרב לא יודע, הישיבה שלנו זה ישיבת בני עקיבא בכפר רואה. כלומר, ילדה בשבט ניצנים, שדרכה מעולם לא, רגלה מעולם לא דרכה על סף הישיבה, הרגישה בכפר חסידים, במקום שחיה, הרגישה שזו הישיבה שלה. והיא לא למדת על עצמה, אם זה שבט ניצנים, אז במעלות, במפילים בהרוי על אחת כמה וכמה, חברה יבט עוד יותר, באמת גם עד הרזיק למשל, שהוא היה גם אדם של בית לא דתי, הוא לא למד בישיבה, אבל הוא ביקר לישיבה כמה שבתות, יחד עם החבר שלו, זה השבט של רב ברוך וייס ביקר, באמת זה של רב ישראל אריאל, ראש מכון המקדש, אותו, זה שבט אמונים, הוא היה בישיבה כמה שבתות, והשבתות הללו התביעו עליו את חתמם לכל החיים. אם הוא דיבר על אבי אחר כך כמו רוב רבו, זה בגלל השבתות הללו, ובגלל שגם לא בשבתות, הוא הרגיש את עצמו קשור לישיבה. כלומר, הישיבה השפיעה מעבר לכל לומדיה ותלמידיה הרשמיים, זה השפיע על כל הסביבה. על כל הציבור, ודאי על חניכי בני עקיבא, וגם על חניכי עזרא ודברים אחרים. גם המדרשייה, כמו בעקבות ישיבת בני עקיבא בכפר רואה. ישיבה אחרת, שהייתה ישיבה של תנועת נוער, שהיום גם לא יאמינו, זו הייתה ישיבת, הישיבה באר יעקב, שהייתה ישיבה של תנועת העזרה. העזרה הקימה את ישיבת באר יעקב, אחר כך היא הפכה להיות ישיבה שחורה, כמו שנאמר. אבל בהתחלה זו הייתה ישיבה של תנועת נוער. זאת אומרת, המהפך הוא עצום. הצורך גם היה עצום. אבל ליצור את המסלול הזה, זה המסלול שלפני זה, היה נראה כבלתי ניתן לחיבור ולאיחוי. ובכלל, השאלה כרגע, איך ומה ובאיזה צורה, ולכן זו השאלה, ואם נותנים לכל דבר את המקום הראוי, בצורה הראויה ובהדרכה הראויה, בהחלט במינון המתאים. גם גדולה התורה בשעתו, הרבול בכותב בספר, שהרי מי שבעצם מסיים את הישיבה התיכונית הראשונה, זה היה הסבא מקלם. רצה בקלם, יסיים ישיבה של לימודי חול עם לימודי כל ישיבה קטנה. אבל אחר כך הוא סגר אותה, והוא אמר שלהנהיג ישיבה כזו יכול רק גדול כהרמב"ן. הרמב"ן שהיה גם רופא וגם הרמב"ן, הוא יכול להנהיג ישיבה כזו. הסבא מקלם אמר, אני לא יכול להנהיג ישיבה כזו. היינו למצוא את המינון המתאים לחול ולקודש ולתת את הדברים, וזה אחת עד היום הבעיה של המינונים, שלצערנו הולכת וגדלה בכל שנה ושנה. אני רק אספר סיפור שמדהים עוד יותר. שנה קבוצת תלמידים בעל אחת מהישיבות הגדולות מהשמינית, בגלל אדם בגלל השביתה, והם נכנסו לאחד, ביקשו להיבחן שם. חנות מפעל הישיבה. עזרו לישיבה, מספרים לרם שלהם, רב. הרב מצחיק לבחון, המוכן, נתנו להכין את הגמרא, סוגיה, חן אותה. אחר כך הוא שאל אותנו, לא מבין מה הוא שאל? הוא רצה שנדע גם את התוספות. לא מבין, מה הוא חושב את התוספות? אנחנו צריכים לדעת את התוספות? איך זה עלה בדעתו בכלל? זאת הייתה השאלה שלנו. זאת אומרת, תבינו איפה אנחנו עומדים. ואני לא אפרט. כלומר, בהחלט, לא בשאלה של המינון, של כמה שעות נותנים, ואיך מקדישים את זה תשומת הלב, ומה, ובכלל, ושלא לדבר, לא צריך להגיד גם שלפעמים, גם חבר'ה שבאים אלינו לישיבה, איך הרבה פעמים, איך לא מתחברים, ועד שמתחברים, ואיך מתחברים, ולמה מתחברים, כל הדברים הם לא דברים פשוטים. ולכן, השאלה היא, הנקודה לכתחילה בדיעבד, זה לא שאלה או לפעמים במהות, שאלה במינון, בחיבור של הדברים, בעיקר ובתפל, שזה בעצם בסופו של דבר יכול ליצור אצל האדם, כמו שאמרנו, את הדואליות שהיא המסוכנת ביותר, משהו שעל די כך יוצא בן אדם שלא שלם לו בתורה. אם כתוב יעקב שלם בגופו, שלם בממונו, שלם בתורתו, כאן זה בעצם לא שלם בתורתו, וזו בדיוק הבעיה המרכזית.
הרב משה צבי בעצם היום היה נותן את ברכתו, יכול להיות לשיטה של ללמוד עד שרק בישיבה, ללמוד בישיבה תיכונית שרק חודש ובשנה אחת נגיד לעשות את הבגרויות או משהו כזה?
אני חושב שבמקרים מסוימים בהחלט כן, בהחלט. היו תלמידים בישיבה, כן כן, היו תלמידים בישיבה שאבי הכיר את חשבונותיהם וראה את הגיעו לקראת השביעית, אמר להם, חבר'ה, או לא חבר'ה, קרא לבחור, אמר, תראה, אתה חבל על הזמן שלך. תלך לישיבה זו, תלמד, בקיץ, מה?
ישיבות חרדיות דווקא?
לא, 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 לא חרדיות. שלח אחד לכם מעלה אדומים. מי שמכיר את מעלה אדומים, אני יכול להגיד אפילו את השם, זה הרב יעל פישלר, שמוציא היום חלק מה... תמורות של מעליות. בפסגות ישנו גיסו של הרב טל, אחיה ליפשיץ. אחיו הוא היה רם בישיבה ב... בישיבה ב... בבית קלים, לא בישיבה של גיסור, בישיבה פרס. ואחי הליפשיט, הוא היה בישיבת הכותל. אבי שלח אותו לישיבה, הוא אמר, תלך לישיבה, תלמד, הוא גיס של הרב דוב דיגון. תלך לישיבה, תלמד, לפני כל... תברר תמיד מתי תאריכי הבחינות, תיקח חופשה שבועיים לפני זה, או תעבור על החומר, תיבחן. וכך הוא עשה. כלומר, אני לא אומר את זה בתור עיקרון מוחלט, כי לא, זה צריך להיות אדם בעל יכולת ריכוז לכישרון, ולכן זה לא הכוונה כללית. אבל בהחלט, הכוונה פרטית, בהחלט כן. ולא דווקא חרדיות, זה מה שאני אומר. אולי תגיד שישיבת הכותל חרדית, אני לא יודע, זה כבר... ואני, על כל פנים, שישיבת הכותל זה למעלו, לסגות, יש עוד, הכל אינדיבידואלי. והדברים האלה תלויים ועומדים בכל ה... טוב חבר'ה, יש עוד שאלות?
יש לי עוד שאלה.
טוב, נראה אם... רגע, אתה תראה שואל את החבר'ה מוכנים לשמוע. כן.
גם מערב, כמו שצבי חשב על בני עקיבא כתנועה בתור נפרדת, מעורבת.
אז טוב, אני אענה לך את התשובה מהר. אבי, כל מיני, נספר את הדברים כווייתיו. שעה שאבי נכנס לבני עקיבא אפילו בסניף ירושלים, לא רק שרקדו ריקודים מעורבים, רקדו ריקודי זוגות. ריקודי זוגות, זה היה ריקודים. ובהתחלה כשהוא התחיל לדבר נגד ריקודים מעורבים, ושוב פעם זה כמו אם נעשה לי על הרקיע, החניכים, הוא לא בא בתור רב, הוא היה מדריך, החניכים לא קיבלו את זה, לא קיבלו, מה, לא לרקוד ריקודים כאלה, לא, לא אלו על הדעת. ובניף בני עקיבא בירושלים הוא נאבק ונאבק עד שלאט לאט קודם פסקו הריקודים הזוגיים, אחר כך עוד היו רוקדים ריקודים במעגל, זה היה שלב ב', זאת אומרת לא ריקודים זוגיים, ריקודים מעגל. שלב ג', אפילו לצערי זה גם היה גם בזמני, היו רוקדים, זאת אומרת, היו כאלה שרקדו ריקודים מעורבים, לא כאלה שרקדו ריקודים לא מעורבים, אבל מה זה לא מעורבים? אם הבנים היו רבים על הבנות, אז הבנים רקדו בחוץ, זה מסביב, והבנות רקדו באמצע. אם הבנות היו רבות והבנים היו פחות, אז הבנים רקדו באמצע והבנות היו מסביב. זאת אומרת, זה לא ריקודים מעורבים. רק זה, מה זה כמובן, אתם מבינים בעצמכם, זה מה שהיה אז. ועל כל שלב ושלב היה צריך להביא. על כל שלב ושלב. ואבי נאבק על ריקודים מעורבים בסניף ירושלים, בסניף תל אביב, וידע שכשם שמצווה לומר דבר הנשמע, כך מצווה שלא לומר דבר שלא ישמע. ושם הוא לא נאבק. כי ידע שאין על מה לדבר באותו זמן. בשלב מסוים, כשהוא היה אצל הרבי מחב"ד, והרבי האדמו"ר דיבר איתו הרבה מאוד, והוא חזר, אחוז התפעלות מהמידע של הרבי והתעניינות שלו, והרבי שאל אותו, איך אפשר להביא לידי תיקון בבני עקיבא? התשובה של רבי הייתה, עוד ישיבה ועוד ישיבה, עוד אולפנה ועוד אולפנה, כל הדברים הללו יביאו לידי קידול וחיזוק החיבור של שמירת המצוות וכולי, והם יביאו את השינוי. זו הייתה התשובה. וזו הייתה הדרך. לא להילחם פנים בפנים, אלא לחזק את הטוב, להעיר את הצד החיובי, לבסס אותו, להעמיק אותו, להגדיל אותו, ואז התוצאה. וזה, איך הדברים התפתחו, הלא, חלק זה לא בספרתם, חלק זה עדיין תורה שבעל פה, ואני מניח שהיסטוריונים או עוסקים בדברים האלו עוד ידברו על זה, אבל כרגע אין כאן מקום יותר מדי לך. אין לך טוב.